שלום לכולם. אני רוצה קצת להסביר לקראת מה אנחנו חותרים בימים הקרובים, ולהסביר גם קצת את האופן שבו אני מציע ללמוד את נושא הקטורת, שכבר היום קיבלתי ביקושטים מכמה חבר'ה שכבר מבולבלים, כאילו מה לעשות. אז בואו אני קצת ננסה להסביר את הרציונל של מה שעומדים לעשות, וזה גם אולי ייתן אפשרות קצת למקד יותר מה אנחנו מחפשים בלימוד. בסדר? אבל אם אתה לא באת אליי וחברות השכבה אליי, אז מסתום גם אתה. כן. טוב, אנחנו עסקנו בשבועיים הראשונים של הזמן בתחילת פרשת אחרימות, מצד אחד בקישור לאחרימות שני בני אהרון, שבריקו עומדת הקריאה אל יבוא וחולת אל הקודש. זה לא משהו שבעתניאל רגילים לחשוב אותו, אולי לכן ראשי הישיבה בחרו ללמוד את זה. כל הרעיון שעלה בלימוד בשבועיים האחרונים, כל המורה כמידתו, התפיסות השונות שעלו, הם שאי אפשר פשוט לפתוח את הדלת ולהיכנס. יש אל יבוא וחולת אל הקודש, צריך לעבור איזשהו תהליך תהליך של שינוי, תהליך של התכוננות, תהליך של טרנספורמציה, דגשים שונים אולי על מה מהות היום, אבל זה היה בעצם הרעיון הראשוני, הוא שצריך להתכונן. צריך לדעת שהכניסה היא לא יכולה להיות באופן מיידי, היא דורשת איזושהי עבודה של האדם. הצד השני, החלק השני של הפסוק, זה בעצם האמירה שרוצים להשלים אותה בחצי השני של זמן אלול, היא המשך הפסוק. ואל יבוא וחולת אל הקודש מבית לפורחת, כי בענה נראה על הכפורת. והלימוד מכוון בימים הקרובים סביב נקודת המוצא היא אותה אמירה, כי בענה נראה על הכפורת, שהוביל אותנו לקטורת בגלל הקישור לקטורת בהמשך שקשורה בענן. בעצם המטרה היא להסתכל לא רק על הבעייתיות שבכניסה, אלא גם ללמוד איך כהן נכנס. ולכן המטרה היא לעסוק בענייני קטורת. מטבע הדברים, מי שרוצה להבין את עניין הקטורת של יום הכיפורים, מה מהותה, מה תפקודה, מה משמעותה, ראוי לעשות את זה מתוך שיבוץ הקטורת של יום הכיפורים בהקשר הרחב יותר של קטורת בכלל. ולכן כמעין מבוא, לימוד עניין הקטורת של יום הכיפורים הוא ילמד על רקע הקטורת בכלל. אני רוצה להזכיר שכשאנחנו עוסקים בתקבולות ובהשוואות, חשיבות התקבולות הוא לא רק כדי לקרב, הרבה פעמים הוא גם כדי לחדד הבדלים. ובעצם השאלה הגדולה ביותר שמרחפת פה בחלל האוויר היא, האם הקטורת של יום הכיפורים היא אכן דומה לקטורת של כל השנה כולה? זה פעולה דומה, או שמה הייחוד שיש במעשה שלה, ונלמד את זה בהמשך השבוע גם דרך ספרות חז"ל, היא נעשית במקום אחר, היא נעשית לא על גבי מזבח, על גבי מחתה, הקטורת הזאת צריכה קטורת קצת שונה. האם אכן הסממנים אותם סממנים? תעסוק בשאלת מעלה השן. האם באמת הסממנים דומים או לא? כל מכלול ההבדלים הם מתחדדים על רקע הסימה של שניהם יחד. ולכן השלב הראשון בלימוד הוא התבוננות כללית על הקטורת, כדי שנוכל באמצעותה להעמיק יותר בנושא קטורת של יום הכיפורים. מצד שני, לאלה שרגישו שהם טובים, אנחנו לא נעסוק פה בכל פסוקי הקטורת, כלומר המסגרת של הזמן וגם של המיקוד של הנושא שהתבקש הוא כזה שהקטורת הכללית הם אין רקע לקטורת של יום הכיפורים. מצד שני, זה יעשה בצורה שטחית, אז הלימוד לא יגיע למטרתו, ולכן הבחירה הייתה להתחיל מהקטורת הכללית. ואני חושב שכדאי טיפה להתחיל מהפסוק, כי בענה נראה על הכפורת. איך פירשתם לעצמכם את הפסוק הזה? וזה הבסיס שעליו כל הלימוד עכשיו רוצה לצאת. אל יבוא וחולת אל הקודש ובית לפרוכת, כי בענה נראה לכפורת. מה זה לעצמכם, כי בענה נראה לכפורת? גרשן, מה אמרת לעצמך כשלמדת? אני אגיד לך, מי שחשב שיש קשר, שזה גם אני, אני יכול לומר שהפסוקים אומרים כי בענה נראה על הכפורת, ובהמשך יש תיאור של ה של ה של הקטורת, וכתוב ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. אז יש פה קישור ברור בין שני הפסוקים האלו, בשניהם מופיע הענן, בשניהם מופיע ולא ימות, בשניהם הפשטות הוא שיש איזשהו קשר בין ענן הקטורת, וזה המילה שנוספה בפסוק י"ב, סליחה, פסוק י"ג, שהענן הוא ענן הקטורת, בפשטות זה יוצר קישור בין שני הפסוקים. לכן חשבתי שיש, אבל אם אתה חולק על זה, בבקשה, אני מוכן לקבל שיש דעות אחרות, בשמחה, כן, אוריה.
אנחנו
תבינו בקול רם לכולם, בסדר?
כאן הרפואות של ענן, הגילויים של ענן השם בתורה, ולרוב ראינו שזה או מקרים שהפקים של האכיל הזה, זאת אומרת שזה מקרים הקלאסטיים בצל משה, בצל שלמה, אתה נתן את המזבח, מקים את המשכן, מקים את המקדש, אי אפשר להיכנס, או מקרים יותר גרועים שענן מחלה, שענן זה כשבו הוא מורד בענן ואומר לשם תזוז בעם כאילו שאני ארוג אדם. ראינו שאולי ענן הקטורת זה איזשהו מקום שאני יוצר גילות של ענן שכן יאפשר לאדם להיות חלק ממנה. אני עושה גלות שהיא לא טוטלית ושתדית במהר.
כן, אתה קצת דילגת מעל מה שאני ביקשתי לעסוק, זה בסדר, מותר לך. אני אגיד מה הבנתי ממך, שאתה מפרש והקיקי בענן נראה על הכפורת, הכוונה שהשכינה מתגלה בענן, השכינה מתגלה בצורת ענן. כן, איפה ראית את זה? אז אמרת לנו, הלכתי אחורה במקראות, קדימה אחורה, חיפשתי את הגילוי של הענן ומצאתי אותו בלא מעט מקומות שבו הענן הולך יחד עם גילוי שכינה. גיליתי אותו באחת מההתגלויות הקדומות שבהיסטוריה האנושית, שזה במבול, שם את קשתי נתתי
בענני ענן.
כן, תחשבו על זה לרגע, לקשת, גם אצל חז"ל הם ודאי שמעו את אמרה בחגיגה שאסור להסתכל בקשת, כי הקשת היא סוג של התגלות, השמיים נראים אחרת, ומי שבבירור דיבר על הקשת כעל התגלות זה יחזקאל, כמראה הקשת ביום הענן. כן, כלומר, אז שם יש ענן, איפה עוד יש עננים? כמתארים התגלות.
יש
כמה עמדה עוד כמה דוגמאות. אז יש את עמוד הענן. בהר סיני הענן מתואר כשוכן על הר סיני. אם כבר הלכנו אחורה עם עננים, אז יש עוד דימוי שמופיע בהתגלויות שהוא עשן. אם עשן וענן זה אותו דבר, אבל העשן מופיע בברית בין הבתרים, נכון? אני צודק, חושב. בברית בין הבתרים מופיע והנה תנור אשן ולפיד אש, ופה יש גם אשן ואש. אשן בדרך כלל בא מאש. כן, האשן מופיע גם בהר סיני. האשן מופיע שם. בהר סיני יש גם אש אוכלת. יש עמוד ענן ועמוד עמוד אש, כן?
פשוט
הענן בזיכורה, זה ענן באחר. אבל לפני כן, יש ענן, אמרת קודם, אבל פשוט אני ממשיך אותך, אוריה. דיברת על הענן ששמות מהם, הענן ששוכן על המשכן, ואז לא יכול משה ואהרון לבוא מפני...
ועוד יותר, כשאני מסתכל, מתי התרחש השמות מהם הזה. אם אתם מסתכל, מי שמות מהם עד... אפשר... זה מסתבר להגיד, זה איזשהו... בתחילת היום השביעי, או יום הראשון של המילואים, ולכן אולי הקטורת באיזשהו מקום, כאילו, ככה כן, ולא...
כן, מצוין. הענן דיברת גם אצל קורח, נכון? ואמרת עוד אמירה שהיא אמירה מאוד חשובה ללימוד כל הסוגיה שלנו בכלל לעבודת השם, שהענן הזה ככה שכינה מתגלה, אבל הענן הזה הוא גם ענן שיכול לאיים, כי אנחנו אולי רוצים לחשוב על ההתגלות כמשהו חם, נעים, כמשהו שבו אנחנו מרגישים את קרבת השכינה, וקרבת השכינה גם מאיימת על הקיום האנושי. אתה אמרת רק דרך הענן, שכשהענן יכול לחלות, מה שאמרתי כרגע בשפת הרמה מקרא אהבה ואירה, אבל הענן הזה הוא גם ענן שהוא אוכל, כן? והוא ענן, בעצם העמידה מול ההתגלות היא בעייתית. עכשיו רק כל זה, אם הבנתי אותך, בוא נחזור לשאלה, אז איך אוריה קורא כי בענן נראה לכפורת? אתה קודם, אני חוזר על מה שאמרת קודם, מצדי אתה יכול לחלוק על עצמך, זה בסדר, אני גם חולק על עצמי הרבה, זה בסדר, כן? קודם אמרת שאל יבוא בוחלט אל הקודש אמת לפרוכת, כן? כן, ולא ימות, למה? כי וענן, היות והשכינה שורה באמצעות ענן, אז אם הוא יבוא פנימה, מה יקרה לו? לא? בניגוד למה שכתוב בשמות מהם ולא יכול משה, אם הוא ירצה לבוא פנימה, אז מה יקרה לו? הוא ימות. מי ירוג אותו? הענן. עכשיו, אני קודם הערתי שרגע, אבל נראה קישור ברור בין הפסוקים, ושם, בעצם זה לא ענן הקטורת, מה שאתה אומר. אז אמרת עוד משפט, שענן הקטורת כאילו בא מה לעשות?
ליצור
התגלות שאדם יכול, שהוא יכול לעמוד בקרבה. אם הבנתי נכון, זה מה שאוריה אומר, מקי בענן הרי על הכפורת, לא לקטורת, בדבריך.
דרך אגב, אחרי סדום המורה, רשום להשקיע בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום המורה ועל כל פני הארץ הכיכר, והיה והנה עולה כיתור כארץ, ככיתור הכפשן.
כיתור. מציע, כן. וסדום הוא גם התגלות, נכון? סדום דומה לבול. במבול ממתירים מים, וסדום ממתירים אש, כן, נכון.
זה תמיד שהוא
אברהם שראה את הענן קשור לה, יפה. בסדר, זו קריאה של אוריה. גרשון, אמרת, בוא נחזור אליך, כי קצת דילגנו עליך.
לא, אני
אמרת שאתה רוצה להתחיל מהפרשנים.
מבחינת הפסוק שאומר ענן על הכפורת, הפרשנים מתייחסים לזה שענן שיש לעמוד ענן הזה כל הזמן על הכפורת, זה ההתגלות והכיסוי, משהו שהוא בו זמני. אוקיי?
תסביר, אני לא הבנתי. אתה מבין מה שאתה מנסה להגיד? תסביר בבקשה.
חלק מהפרשנים. זאת אומרת, השמה
אומרת מאוריה, שיש ענן והקטורת בארץ התגלות
אחרת, התגלות
שאני יכול,
הוא אומר,
מצוין. ופה אתה בא ואומר, בהמשך לדברי אוריה, שהרשב"ם נוקט בה, גם רש"י בפירוש הראשון אומר את זה, נכון? רש"י אומר, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגלוי שכינתי שם, ייזהר שלא ירגיל לבוא. זהו פשוטו. מה שרש"י לא נוקט עמדה, רש"י לא מסביר, זה איך ענן הקטורת הוא מאפשר את הכניסה. זה רש"י לא אומר. מי שכן בוחר להציע כיוון פרשני, איך ענן הקטורת יפתור את החוסר היכולת של אדם להיכנס לתוך הענן האלוקי, הוא שהרשב"ם אומר שהקטורת מתפקדת כסוג של מיסוך עשן. כך אומר הרשב"ם, ובוא, אתה קראת את זה קודם. ציווהו לה, כן, תקרא, בבקשה.
רק
כן, אולם הוא לא כותב מיסוך באופן מפורש, אבל נראה מדברי הרשב"ם שזאת הכוונה. כלומר, היות וענן נמצא שם, אז מה אני עושה בעצם? עושה ענן מטרים, ענן מטרים, שמטרת הענן, בעצם מטרת הקטורת של יום הכיפורים לפי הרשב"ם נראה כמיסוך שמטרתו להגן על הכהן שלא יראה את ההתגלות. ככה נראה.
מה שקשה עם כל הפירוש הזה,
בעצם מה אתה אומר? אם זה קטורת של יום הכיפורים כפי שנקראים בפסוקים, ככה רשב"ם קורא את הפסוקים, בעצם עיקרו ענן שנועד להגן על הכהן מהענן, אתה אומר, לפי הלימוד שלי בקטורת בכלל, אני התרשמתי שקטורת לא קשור, ככה התבטאת, לא קשור בענן, אלא יותר קשור, אמרת, בריח. בוא נבדוק את הדברים שלך, ולכן מציק לך הפער בין הקטורת של יום הכיפורים לבין קטורת סתם, כי יש לך איזושהי הנחה שאתה מצפה שקטורת יום הכיפורים והקטורת של כל השנה כולה יהיו דומים, נכון? בעצם בוא נהפוך את הסימן קריאה שלך לסימן שאלה, האם אכן הקטורת של כל השנה היא עניינה ריח? אם אכן עניינה ריח, גם מה משמעות הריח הזה? בצד זה, האם באמת הכרח שהקטורת של יום הכיפורים ושל כל השנה הם אותו דבר? בסדר, אבל אתה נקעת את העמדה בדבר שאפשר בעצם להציג אותו כשאלה, נכון? שיש מישהו קריאה אחרת של הפסוקים של יום הכיפורים? גרשון, יצא, קודם אמרת שיש לך פרשנים. מה הפירוש השני של רש"י? הוא מדרשו, אומר רש"י, לא יבוא ביום הכיפורים, מה רש"י לא מסביר?
זה
יש פה מחלוקת איך לפרש את המילה כי. אין המילה כי פירושו למה לא יבוא בכל יתל הקודש? בגלל ש בענן יראה על הכפורת, כי הענן כבר שר, אז שלא יבוא. או אולי כי הכוונה בלשון אלא, לא יבוא בכל יתל הקודש, אלא איך הוא כן יבוא? אלא בענן יבוא אל הקודם. אם הוא יביא איתו ענן, אז הוא יכול לבוא, ואז הענן של הקטורת, לפי הפירוש הזה, שרשי מציין שלדעתו הוא מדרש, רשי נותן פה הבחנה, מבחין בין רמת הקריאה הפשוטה של הפסוקים. רשי אומר, זה מדרשו, כן, זה ענן הקטורת נמצא פה כל הזמן. גם כאן, רואי לשאול, מה מטרת ענן הקטורת? האם גם בדעה הזאת ענן הקטורת הוא מסתיר, או שמה ענן הקטורת פה יש לו תפקוד אחר? בסדר? אז זה בתוך הפסוקים של יום הכיפורים. כן, בבקשה, יקותיאל, כן.
את המיקום שמדבר באחרי מות, אז רואים שהוא, רואים כאילו כתגובה למה שהכתובת נראה כאילו היא כתגובה, נראה רגע במה בדיוק, אבל כתגובה למה שקרה עם נדב ואביהו.
נכון.
כאילו התפקיד שלה ביום הכיפורים הוא משלים את כאילו את מה שנדב ואביהו לא הבינו.
נכון.
ועל ידי זה אני יכול להבין משהו על הקטורת, שאני מבין שהקטורת הוא בא להגיד לי שלא בכל עת אני יכול לבוא אל הקודש, רק בזמן מסוים, בצורה מסוימת. ואז אני קורא את ה... ואז אני חוזר לפסוק ואני קורא אותו שהוא אומר, אם לא תמות, כן? הוא מחזיר אותי למה שקרה לנדב ואביהו, ואומר, אני יוצא עכשיו את הפעל הזה, כי יש מדרגות, יש כאילו, יש דרכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיע כמו שנדב ואביהו. ואותו דבר כאילו, אני לא רוצה כאילו, אם אחרי זה במילה נעבור לפסוקים, אבל גם ראיתי בכוח את אותו דבר, רק לימוד אחר. ושניהם, כאילו, הוא לימד על זרע אהרון, שלא רק, כאילו, שבן אדם מיוחד, ספציפית, הוא זה שיכול להכתיר את הקטורת, שהקטורת זה משהו... ורואים את זה אחרי זה בפרשייה עצמה של יום הכיפורים, שמדברת לא להקריב איש זרה מחוץ. אבל מה שמלמד בקורה זה על זה אהרון, ואז אנחנו רואים שיש כאן שרק מישהו מיוחד, בזמן מיוחד, ועל ידי הקטורת שהיא מסמלת את המשהו מיוחד שקורה שם.
זמן מיוחד אבל.
זמן מיוחד.
זה לא בהכרח זמן מיוחד.
אמרתי, אם אני מחבר ביניהם, גם את הלימוד של קורח וגם את הלימוד של נדב ואביהו, שנדב ואביהו מדבר על לא בכל עת לבוא אל הקודש, לא בכל צורה, אבל גם לא בכל עת, שם אומר, ובקורח הוא מדבר שם על מזרע אהרון, ויום הכיפורים הוא כאילו מחבר את זה, כאילו מסכם את זה, והקטורת תפקידה היא לעשות מיסוך שהוא לא ימות, כי אחרים מתו.
אז אתה חוזר למיסוך.
כן.
ואני, כן, אורי, אתה רוצה להעיר עכשיו? כן, בבקשה.
גם משהו שנתן לי אמר אתמול, אני אמר לקטורת כיוון הפוך. כשהוא דיבר על הקטורת, הוא דיבר על המקום, זה פעם אני משלום אותם, הוא הציג שקטורת זה עניין של גילוי, לא עניין של מיסוך.
אני יודע.
מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא הפוך. כמו שקוטי אמר, עכשיו התחבר לי למה שאור הסביר פעם שעברה שלמדתי אותו. אור הלך על הפירוש, הוא ראה את זה לבד, אבל גם הרשב"ם אומר את זה, הרשב"ם שכם קודם. הרשב"ם אמר שהאש ירדה בגלל נדב ואביהו. אור דיבר על זה, והרב הציג בשיעור שלו, אור נראה לי הלכתי יותר קדימה, שביום השמיני עצמו יש גורם שבתוכו, יום הכיפורים הוא לא כמו שאנחנו עושים, הוא תיקון. הוא מגלם בתוכו חלק ממשהו שהיה בתוך היום השמיני. זה היה השיעור, ואור הלך עם זה שהקטורת, החטא עצמו, היה משהו מהותי שהיו צריכים בתוך הדבר הזה. אז יכול להיות שהרשב"ם, יכול להיות, הרשב"ם מציג פה
אם אני אדירות מה הוא אומר בפרשה, פרשת כן, פרשת כיסא הפעם, או פרשת בצוות, פעם שני שורים את הכתורת. בעצם יכול להיות שהרשב"א מציע פה תיקון מהמהותי למה שאנחנו רואים כתורת. במקום אמצעי לקרבה, משהו אחר ממה
שהיינו רוצים לראות. מצוין. אז בואו נעשה קצת לחבר ביחד מה שנאמר פה לידי החברים. אני רוצה גם קצת להסביר את הכיוון המתודי אולי השונה ממה שחוויתם אתמול. אתמול אמרו, לא, לומדים כתובת, בואו נתחיל ללמוד, פעם ראשונה שיש כתובת, זה כיוון טוב. דווקא בגלל שאתמול כבר עברתם את זה, אז אני הרשיתי לעצמנו לעבוד הפוך. בואו נתחיל מהנושא שלנו, נסביר לעצמנו מה אנחנו רוצים, מה אנחנו הולכים ללמוד, וממנו אנחנו נתחיל לבנות את הנושא. וכאן בעצם בא יקותיאל, לפני שאתה מסביר את המשמעות של מה שאמרת, ואמר את הדבר הבא, במקום ללכת ישר לשמות למד ולקרוא על מזבח הכתורת, בוא נעשה דבר אחר, לאיזה כתורות נוספות הפרשה הזאת רומזת. אז דבר ראשון הוא אמר, דבר ברור שהפרשה הזאת קראתי על הכתורת בתוכה, היא לוקחת אותי לאיזה כתורת? של נדב ואביהו.
למה? להפך, דווקא
היא אומרת, אחרי מות שני בני אהרון והם הביאו כתורת.
הכתורת שלנו לא כתורת.
אני עכשיו לומד ויקרא את זין, כי לי אמרו שעודים בישיבה מסכת יומא. אז אני קורא את הפרשה, קראנו את שני הפסוקים של הענן, אלינו פה פירושים שונים של מה הכוונה, ואז אומרים, תקחו אותי לכתורת, לאיזה עוד כתורת ללמוד עכשיו? אני יכול ללכת לפרויקט השו"ת, למצוא את כולם, ללמוד את כולם, מי לבחור ראשון? אז בעצם מה שיקותיאל אמר, בוא נבחר ראשון למי שהפסוקים כאן רומזים אליהם. אז מי הפסוקים כאן רומזים? לכתורת של נדב ואביהו. כנראה יש איזה משהו בין הכתורת של נדב ואביהו שהיא כתורת לא מוצלחת לבין הכתורת של אהרון. ואחרי זה יקותיאל אמר עוד משהו לגבי איזה כתורת ללמוד, והלכת לכתורת של קורח ועדתו. למה הלכת לכתורת הזאת?
כל הדף
מקורות, בסדר? למה דף מקורות עכשיו? אז כאן יש דבר מאוד יסודי שמן הרוי לראות, יש אכן מכנה משותף עמוק לכתורת של קורח, לכתורת של נדב ואביהו, לכתורת של יום הכיפורים, שהפסוקים בעצמם, לשון הפסוקים, אני מהשיעור הראשון מנסה להרגיל אתכם שלא לרוץ לאמירות עליות, אלא לתת למילים, למטבעות הלשון, לתת לנו את החיבורים בין המקומות, מי הדביר, בסדר? וכאן זה דבר שהרב איתמר אלדר במאמר שלו לכתורת, שמתניה שלח לגרופ, מצביע על תגבולות מדהימות לשוניות בין פרשת נדב ואביהו לבין התיאורים של הכתורת אצל קורח ועדתו. אתם רוצים, מי שמחזיק את המאמר לפניו, זה במאמר, באיזה עמוד? זה לא כתוב. זה בעמוד 9 במאמר. הוא מביא פה רשימה ענקית של מטבעות לשון דומים, ממש בקצרה. וירח כבוד השם על כל העידה בקורח, וירח כבוד השם על כל העם ביום השמיני. ואש יצא מעת השם ותאכל את החמישים ומאתיים מיש מקריבי הכתורת, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. בקרובה יקדש ופני כל העם יקבד, כי כל העדה כולם קדושים, את הקדוש ויקריב אליו. הוא מביא שם המון המון מטבעות לשון, יש להם מכנים שותף פשוט בשלושתם. מי, הכתורת היא לא על המזבח, איפה הכתורת בשלושתם? על מחתה. ואנחנו כשעוסקים בכתורות של נדב ואביהו, כהן גדול ביום הכיפורים והכתורת של אצל קורח ועדתו, שם מדובר על כתורת לא על המזבח, אלא כתורת על מחתה. כשיקותיאל אמרת עוד משהו, איזה קישור ראית בין שלושת המקומות האלו? המרכזיות של הדמות של
כהן.
של הכהן.
יש הבדל,
וזה לקחת בעיקר מאיפה?
את
זה לקחת בעיקר מקורח, נכון? כלומר, הלכת לקורח, אמרת שם אני איכשהו מתחיל להבין משהו שבאמצעות הכתורת מה אני לומד? שרק מישהו מיוחד יכול לעשות את זה. ולכן כאילו המבחן, כאילו מכל עבודות המקדש, המבחן שמשה רבנו שם מביא, בוא נבדוק האם אלוקים רוצה אותך או לא, האם אתה יכול להיות קדוש או לא, הוא דרך עבודת הכתורת. תביאו כתורת, אהרון יביא כתורת, בוא נראה באיזה כתורת השם רוצה. אני חוזר לדב ואביהו, גם שם הייתה בעיה שהאנשים הלא נכונים הביאו את הכתורת, כי איך אני יודע שהם לא נכונים? מה אמרת? אשר לא ציווה אותם. הם לא האנשים המיועדים. לעומת זאת, ביום הכיפורים את הכתורת דווקא מביא מישהו מיועד לו. עכשיו, הקישור הזה למה הוא חשוב? כי חוץ מזה שהפסוקים אומרים לך תחפש אותו, כי הקישורים האלה בעצם הם פותחים סימן שאלה ענק, האם זה נכון להציג שקטורת נועדה רק למסך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה, אצל 50 ו-200 האיש מקריבי הקטורת, אם זה הכל מיסוך, תסביר לי למה צריך להביא מיסוך כשאין לצד השני שום דבר. יש מיסוך בתותחנים או באחיר? תגידו לי, אמוני השן בסדר, בטנקים היה מיסוך שהכל היה תלוי בכיוון הרוח תמיד. אתם מבינים מה הבאה שאלה? אם כל מטרת הקטורת היא מיסוך, בוא נקרא זה קטורת המחתות, בסדר, אם כל מטרתו מיסוך, אתה עומד וטועה למה אתה עושה מיסוך כשאתה לא רוצה להסתיר שום דבר. האם בקורח, מי שקרא את הפסוקים במדבר במדבר י' זין ת' זין, סליחה, במדבר ת' זין, האם באמת אתה חש שמטרת הקטורת שם הוא למסך משהו? וזה נראה ממש הפוך. מה מטרת הקטורת? לראות מי רצוי לפני השם. תבדוק מי רצוי לפי מי שיודע למסך, נשמע מוזר, לא? כלומר, אם אכן מתקבלת על דעתכם שיש קישור בין הקטורת של יום כיפור עמדה באביהו, ועמדה באביהו קשורים, תראו את כל השבועות של הצהרה בלדר, כל היא קשורה איכשהו לקורח, ובשלהם יש שאלה דומה, זה מעלה סימן שאלה גדול מאוד על, על נושא המיסוך. כן, בבקשה.
אני שומע, גרשון.
טוב,
עבדת
את המאמר של
הקהל
עכשיו, אבל
אני רק אגיד לך משהו על המאמר של רבי תמר אלדר, אני אסביר בהמשך.
כאן זה התגלות, כאן זה מיסוך, זה פשוט שלוש מטרות שונות בכל אחד מהדברים.
כן, בוא נשאל ככה, אם אני רוצה לעמוד על סוד הקטורת, אני עכשיו חוזר לאליאב, ואני קודם כל החלטתי שאני הולך למקומות שהלשונות של הכתובים אומרים לי תקרא אותם יחד, ואני נראה שהכתובים אומרים מפורש לקרוא את זה יחד עם מזבח הקטורת, ואני נראה את זה. אבל כשאני הולך עליהם, אני כבר לבד מתחיל לשאול אותי מה העניינה של קטורת. אז מצד אחד, לא הייתי קורא לבד והקראת את זין, היה מאוד מדבר אליי הענן שהוא המרכז. אליאב דיבר על ריח, והקראת את זין אין ריח, והקראת את זין יש ענן. מצד שני, גם הייתי מאוד מאוד מרגיש את אפשרות המיסוך כמגן, שהמטרה היא בעצם לא לראות. אני והקראת את זין לבד, זו קריאה שנראית קריאה פשוטה, והיא נאמרה פה מהחברים של יד השולחן. מצד שני, אני חוזר לדב האביור. נדב ואביהו ניסו למסך, תגידו לי.
לא, הם ניסו למשוך התגלות.
הם ניסו למסך? כאילו, אני קורא את נדב ואביהו. הם ניסו למסך? אלינו פה, בשעתו, הזכרת יפה מאוד את קוטי, את הדברים של אור אז. הוא עלו אז שתי קריאות של מה דחף, מה הניע את נדב ואביהו. אז באותו שיעור, בעקבות דברי אור, ובעקבות דברי הרשב"ם, אנחנו התחברנו, ככה הדגשנו יותר אולי מהמידה הרצויה, את הכיוון של הרשב"ם ואור, שרצה לקרוא את ההתרחשות של נדב ואביהו כמתרחשת בו זמנית עם הכניסה של משה ואהרון פנימה, והקושי להוריד את השכינה. שהשכינה לא יורדת, נדב ואביהו חשים בבעיה, הם יודעים שהכתורת איכשהו קשורה לכך שהיא מאפשרת את גילוי השכינה, הם בו זמנית הם אומרים בוא נגלה את השכינה. האם אם כך מסבירים אותם, האם מה שהניע אותם, האם מה שדחף אותם זה האמירה שכל עוד שאין מיסוך זה לא מצליח? הרי איפה נראה כבוד השם באותו זמן ביום השמיני? מה כל המאפיין של יום השמיני? מי שקרא את המאמר של הרב יואל, אולי זה נחקק לו טוב בראש, כי הרי כל המאמר זועק את הדבר הזה. איפה כל התרחשות היא קורית של גילוי השכינה ביום השמיני? איפה אמורה לקרות? בחוץ, הכל שם חיצוני, הכל קורה בחוץ. מה, הם ניסו לעשות ניסוך בחוץ? האם זה נראה ככה? שבואו נלך לרגע, יקוטי, רק לגמור אותה לקריאה של האבן עזרא שם. האבן עזרא מבין שנדב ואביהו פעלו כמו שאפשר לקרוא את הפסוקים, לא במקביל להתרחשות של משה ואהרון בפנים, אלא לאחריו. כלומר, זה קורה אחרי שוירא כל העם וירונו. נדב ואביהו, מה מנסים לעשות? הם מנסים אחרי שהשכינה ירדה עוד משהו, כן? איך נקרא לזה? אני מקווה שזה לא ישמע לכם צליל פוגע. זה סוג של after party. כאילו, היה התגלות לכולם, ועכשיו מה הם באים ואומרים? התגלות אינטימית, יפה. כלומר, זה משהו אינטימי למה ש... אבל זה גם שם בתוך ויקרא ת'. זה ויקרא י', סליחה. זה נשמע כמו שמו מיסוך, שמראו שבלי מיסוך לא תהיה שכינה. זה נראה כמו שאמרת עכשיו, זה ניסיון לייצר התגלות.
אני אמר, אני אמר את כל שלמדים בבח חיצון, שדיבל לבני ישראל,
נכון. יש פה צליל בין אדם ואביו של התגלות, שהייתי עכשיו הולך לדברים שאוריה אמר קודם. אני אומר, הכל אני אומר, עושה לפי הכישורים של הפסוקים מפה. כלומר, הפסוקים אמרו, תקראתי נדב ואביו, לא גיליתי שם ניסוך. גיליתי שם משהו אחר, ניסיון לייצר התגלות, שלפי הרשב"ם, ההבדל בין הרשב"ם ואבן עזרא היא בנקודה אחת. האם הם ניסו לייצר את ההתגלות הכוללת לכל עם ישראל, כי הם אמרו, משה ואהרון לא מצליחים, או שמא הם לעצמם. כי הם באו והם אמרו, ועכשיו נשאל את עצמנו, איפה בא הרעיון של ההתגלות האינטימית למקורבים, בקרובי הקדש? אז זה כבר במעמד הר סיני, בתיאור בשמות כ"ד, שעסקנו בו במקצת דרך ריש לקיש, מה שם המפורש, שהעם לא עולה להר, אבל מצוינים שם במפורש הזקנים ונדב ואביהו האינטימיים. כלומר, יש שם תיאור מפורש, שמי עולה, והיה על משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, המקורבים, החשובים, הם עולים, ועוד כתוב, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, הם זוכים להתגלות. נדב ואביהו מצוינים שם במפורש. נדב ואביהו אמרו, גם כשחונכים את המשכן, אחרי ההתגלות לכולם, אנחנו, אחרי ברית ההגנות שהיא כוללת, כנראה למקורבים, מה מגיע? כן, כשהרב דיכובסקי, להבדיל אלף אלפי, 8,000 הבדלות. בסדר, הרב דיכובסקי היה פה שנה שעברה, העביר שיעור, תמיד חכם, את השם לוקח עתירה, אז הוא העביר שיעור לכל הישיבה, ואז עשו ארוחת צהריים לרמים עם הרב דיכובסקי, שזה בעצם היה ההזדמנות. כשאתה אוכל עם בן אדם, ממה אתה מגיע? נפגש יותר אינטימי, אפשר לדבר קצת, כן, ניצלו את זה לשיחות איתו, ושבנם גם אוכל, אז הוא נסע יותר, אומרית הקפוטה, כן, הוא דיבר בתחילת השיעור על הקפוטה ועל הכובע, מותר להעביר שיעור בלי קפוטה, כן, יש משהו יותר רך ונינוח כשאתה נמצא במקום כזה, זה משהו, זה תיאור כזה, זה מה שאדם אבי עושים, אתה לא מרגיש בכלל צליל בויקרא יוד, שיש שם שום סוג של ניסוך. אתה יכול להגיד דבר מאוד פשוט, דווקא בגלל שויקרא יוד הראה שכשאין ניסוך מה קורה, אז צריך עכשיו להשתמש באותה כתורת. זה בדיוק השאלה שרציתי להפנות אליך יקותיאל קודם, שדיברת על הקישור בין הכתורות, האם הכוונה הייתה שזה מעין תיקון, הכוונה למדתי לקח משם שצריך לעשות את זה באופן שונה, ואז הקישור לנדב ואביהו בעצם בא לומר שהכתורת של יום כיפור קיבלה משמעות חדשה בעקבות מה שהיה שם. מה שראוי לקחת בחשבון, אני חוזר לאותה הערה חשובה על התגבולות הלשוניות בפרשיית קורח. כי אם פונים בקורח ואומרים לה לחבר'ה שם, חבר'ה תיקחו מחתות, ובאמצעות המחתות אנחנו נראה את מי הקדוש ברוך הוא אוהב, גם שם קשה לי לחשוב שדרך מי שיודע לייצר ניסוך יודע את מי הקדוש ברוך הוא אוהב. כלומר, כתורת המחתות נראית כתורת אישית, אינדיבידואלית. אולי החשיבות שהוא לא על המזבח, אלא שהוא על המחתה, הוא שזה כתורת אישית. היא כתורת אישית, אינטימית לגמרי. שפה בתוך זה צריך לבדוק את יום הכיפורים, שכם יום הכיפורים יש אולי סיבה פשוטה, למה חייבים מחתה יום הכיפורים? לא רק כי זה משהו אישי, אלא מאוד סיבה, סיבה פשוטה, כי לאיפה הוא רוצה להיכנס? למקום שאין לו מזבח, בדיוק, הוא כאילו חייב לייצר אולי מחתה, אולי לא מאותם סיבות.
אבל גם שם כתוב ולא ימות, הוא, כן?
נכון.
והרמב"ן אומר שם, הוא קשר את זה השון על אדם, הוא אומר שכמו שאדם ואביהו אספו את זה
שם, באמת הוא מזה, ועכשיו היו מליזים, הוא מליזים על הכתורת, אז תדע עוד שלא, שאתה, כי לפניי, זה לא בא עם הכתורת, אז תדע עכשיו. כן, אמת. בעצם מה שאני רוצה לומר הוא שהסימנים הטקסטואליים, אלו פרשיות, כדאי לחבר לפרשת יום הכיפורים, שמה בעצם חשיבותם? הם כאילו נותנים לנו פרספקטיבה יותר רחבה על על מה שהפסוקים של יום כיפור מדברים. כי כשאתה קורא לבד, אולי אתה אומר קריאה אחת כזו, ואני יכול להגיד לכם, רוב מי שקרא את ויקרא את זין לבד אמר מסוך, אבל כשאתה קורא אותו יחד עם הפרשיות הנוספות, מה אתה מגלה? שהמיסוך בפרשיות הקשורות הוא פחות נכנס, ואז השאלה שבעצם מתעוררת היא, האם הולכת בקו שאולי עלה מדברי קוטיאל, הקו שאמר איזה תיקון, זה מעין הוראות ביטחון שנכתבו בדם לכן נשים אחר, או שמה הפרשיות האחרות מה מעודדות אותנו גם בתוך יום הכיפורים אולי לקרוא אותו באמת בצורה שהיא לא רק ניסוך. עצם המודעות שהוא קשור, הוא בא לעורר את הקישור. ואוריה נתן כבר את כל התחמושת, נכון אוריה? אמרת דבר שהוא בסיס לכל הלימוד. אם אני מודע לזה שהשכינה מתגלה בענן, אני יכול יחד עם הענן כמיסוך גם לקרוא אותו כענן ההתגלות. אולי גם ביום הכיפורים הענן הזה הוא ענן של התגלות.
זה לא דווקא דבר שהוא מפריד בנפש אנשים, זאת יכולת ליצור אווירה
שהיא מוגנת. מצוין, כן. כלומר, אוריה נתן לנו תשתית מאוד חשובה בשביל לפתוח את כל נושא ענן הכתובת ולשאול לטיבו ומהותו. כן, הערות, כי אני רוצה אחרי זה עכשיו ללכת לפרשייה של ממתניה מאתמול. עוד פעם, מהזווית שהתחלנו והיום, הכישורים ליום הכיפורים, ואז גם השאלות שכבר עלו. כן, בבקשה, אברהם, כן.
כן, בפרשייה בשמות שעולים להר סיני, הם רואים את אלוקים.
כן.
אז במסכים אחר, סיפור השם אומר למשה, שהוא ירד לבד, כן? או שהוא ירד פשוט. בפסוק פרק נצר, כתוב, היה משה להר, ואחד כענן את ההר. כלומר, בניגוד לעלייה שלו עם הזקנים, שחבר רואים את התירים, כי עלייה לא טובה, לא כתוב שהוא עולה וענן מחפה את ההר.
נכון.
שם הם רואים, פה הוא לא עולה, כי יש ענן. אני מציע שהענן, עונם, חותם את כוח הרי האב, הוא חותם את כוח הרי האב. הוא חותם התגלות שמנסה לתפוס את הצד השני, ויוצר התגלות שמנסה להתחבר לזה שם.
מצוין, אתה אומר דבר מדהים שהוא קשור לדברים שאליה ואיר קודם. במידה ומדגישים בכתובת את הריח, מה משמעות הדבר הזה? כבר רמזת למשל, מה רמזת? שמה הריח עושה?
הריח הוא מחבר במקום...
כי מה הריח יודע לעשות? כבר אמרת, וכבר למדתי מתניות בו, אז אני אלך, אני אקפוץ פאסט פורד. מה הריח יודע לעשות? מה לעשות? להתפשט, יפה. ריח יודע להתפשט. כן, אז בואו מיד נדבר על זה. בסדר, אני רוצה כשנגיע למסבך הקטורת יותר. כן, בבקשה.
שצריך להפריד בין המשמעות של קטורת, שזה שאלה אחת, לבין המשמעות של קטורת ביום הכיפורים, ומה יתווסף על הקטורת ביום הכיפורים. כשאני מדבר מה יתווסף, אז אני לא צריך להסתבר בין המדעים. הדבר החדש אומר, ויחס, הוא מחסה, ויחס, ענן הקטורת. אני רואה כאן משהו חדש בקטורת. אם אני הולך למשמעות של הקטורת, זה כבר שאלה אחרת, שאני גם יכול ללמוד אותה, כאילו אני יכול ללמוד אותה מהפרשיות, אני יכול ללמוד אותה גם ממקומות אחרים. ולגבי הוויחס והלא ימות, אז אני... ולא ימות, אז זה כן מלמד אותי מה, כאילו על הייחודיות של איך אני עושה את זה בבית המקדש, ביום הכיפורים גם.
בסדר גמור, מצוין. בואו אחרי הפתיחה הלא שגרתית, אז בסדר, כלומר, דרך פרשת יום כיפור, פשוט לקרוא בה. מה תפקיד הקטורת? ללכת ממנה לפרשיות שנרמזות. אז לכאורה מסבך הקטורת לא נרמז בפרשת יום הכיפורים עצמו, אבל פרשת הקטורת עצמה, המסבך הקטורת רומז במפורש של דברים שיש ביום הכיפורים. כלומר, כאן הכיוון פשוט דובר הפוך. תמיד שמתניה אתמול עסק איתכם בעיקר בקריאה של הפרשה שם, התהייה על המיקום שלה. אני אסכם בקצרה את השאלות כפי שאני מבין אותה. התהייה על המיקום היא שמצד אחד זה לא מובא יחד עם הכלים האחרים, מצד שני הוא מנוסח ממש כמו הציוויים על הכלים האחרים, ועשית ועשית ועשית. לא רק זה שהוא לא מובא יחד איתם, אלא הפסוקים לפני כן הם פסוקים של חיתום של פרשיות המשכן, שכן, והפסוקים ונועתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי וקידשתי, זה נראה כאילו חיתום של פרשיות המשכן. פתאום יש פרשת הקטורת כאילו אחרי חיתום פרשיות המשכן. מצד שני אפשר לראות מאוד יפה שהדיבור הוא עדיין אותו דיבור, שכן הפעם הבאה שיאמר וידבר השם על משה הוא לפני פרשת הכיור, ומעט זאת הקטורת כנראה שייך לאותו דיבור. אתה כאילו חש שהמסבך הקטורת או פרשיית הקטורת היא מצד אחד היא חלק מהדיבור על המשכן, מצד שני הוא לא חלק, הוא כאילו נספח שלו, הוא כאילו לא חלק אינטגרלי ממנו, והשאלה היא מה משמעות הדבר הזה. עכשיו, היות זה אני בחרתי להתחיל מהשאלה של הכישורים ביום הכיפורים, אפשר לעמוד על הכישור הזה בתוך פשוט קריאה של הפסוקים, שכן מה נאמר על מזבח הקטורת שם ונפתע אותו, איפה שמים אותו? לפני, זה שמות למד פסוק ו', ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות אשר יבעט לך שמה. מה נאמר פה על המיקום שלו? בוא נזכר רגע איך נראה המשכן, בסדר? זה קודש קודשים, קודש, איפה ארון נמצא? נמצא כאן הארון, קודש קודשים. איפה נמצא השולחן? זה מערב, זה מזרח, צפון, זה דרום. אז פה נמצא שולחן, פה נמצא המנורה, איפה המזבח?
מול
מול, מול איפה? מול הארון. והפסוקים מדברים במפורש, אני חוזר עוד פעם, נתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות אשר יבעט לך שמה. זה קישור מאוד ברור ביום הכיפורים, איפה הקטורת נמצאת? מעבר לפרוכת, איפה הוא נמצא פה? בצד הזה של הפרוכת, אבל הוא מכוון כלפי הארון. אם זה לא מספיק, מתניה דיבר איתך גם קצת על שאלת מיקום פרשת התמיד פה? מה פרשת התמיד עושה כאן? כן או לא? לא דיבר על זה?
דיבר,
אבל לא כולם היו. אז בקצרה, פרשת התמיד היא נראית גם כלא שייכת לכאן. למה צריך בפרשה אחת לפני הקטורת לדבר על פרשיית התמיד? לכאורה זה לא מקומה, מקומה לכאורה או בספר במדבר איפה שהיא נמצאת או בויקרא, אבל למה היא צריכה להיות כאן בזיקה למילואים מיד אחרי המילואים? מה זה עושה כאן? וכשמתבוננים מטבע המקראות גם רואים שפרשת התמיד פה יש לה תגבולות לשוניות ברורות לפרשייה של מזבח הקטורת, כמו למשל פעולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני אדוני אשר יוועד לכם שם לדבר אליך שם. גם מזבח החיצון פה מתואר כמכוון כנגד המקום שבו הקדוש ברוך הוא נועד. מזבח החיצון איפה נמצא?
בחצר.
כאן הוא בחצר, אבל גם הוא מתואר כמכוון פתח אוהל מועד כלפי מה? מקום אשר יוועד אליך שמה. איפה הקדוש ברוך הוא נועד? זה כתוב רק עוד פעם אחת בכל התורה, שימוש בתיאור הזה בפרשיית אהרון, נכון? בשמות, סליחה? נכון, שנית הביטוי תמיד מופיע, אתה צודק, הערה מצוינת יאיר. איפה התמיד מופיע כאן? רק שנייה,
יש שני תמיד, סוף, תחילת פרשת תצווה, סוף קטע של משנה.
לא, הנה פה, ובעלות אהרון תנוע בין 40 הקטעים, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, באופן דומה, עולה תמיד לדורותיכם.
דרך אגב,
אתם רואים ממש מטבעות לשון דומות, זה נראה כמעט די ברור ששתי המזבחות מתואר עליהם ההפעלה היומית שלהם. על מזבח החיצון מפעילים את התמיד, את עולת התמיד. המזבח הזהב מפעילים עליו את קטורת, ושניהם יחד מכוונים כלפי הארון, כלפי המקום אשר יוועד לך שם. זה דברים שהוא למד אתכם אתמול?
כן.
יופי, כן.
הערה בקשר לזה, בקשר מה שאיר אמר, בקשר לתמיד, ככה בתרומה יש לנו את כל עשיית המשכן, כלומר את כל החפצה, האובייקטים של המשכן, נכון? כל הכלים, ואז איך סוגרים את זה, חופים את זה על נר התמיד. לאחר מכן מתחילים לעסוק בגבר של מחצן, בסובייקטים, בכהנים, עבודת הכהנים, הכשרתם, בגדיהם, ואז סוגרים את זה עם הסיפור של עולת התמיד. ועכשיו אפשר לומר שסגירה לכל, גם לגבר, גם לחפצה, גם לאובייקטים, גם, כלומר לכל הדברים, סוגרים את זה עם קטורת התמיד. כסגירה לכל
בסדר גמור, אבל כאן הייתי אומר ששתי הפרשיות האלה, שמזבח החיצון ומזבח הזהב, הם
מישהו ישיר לקטורת.
סליחה, שבעת התמיד ומזבח הזהב הן פרשיות שמכוונות לניהול התמידי של המשכן, להשראת השכינה שהיא מכוונת כלפי בית קודשי הקודשים. עדיין אתה חש הבדל עצום בין מזבח העולה ומזבח הזהב, כי מזבח העולה הביאו במסגרת העשייה של ה משכן, רק את קורבן התמיד תיארו פה, ואילו מזבח הזהב בכלל בחרו מה? בחרו לתאר אותו ממש בנפרד לגמרי, מה שבכל זאת מחזק, בואו נדבר על נתונים מוצקים, אחרי זה בעיית הפרשנות, מה שמחזק את התחושה הברורה, שהוא כן סוג של נספח יותר מאשר המזבח. תחש ככה, הכתורת הזאת היא כנראה, יש בה משהו שהוא יוצא דופן. משהו חריג, הוא דומה למשהו שיש במזבח החיצון, אבל בכל זאת שונה ממנו. כשכן במזבח החיצון הביאו אותו עם כל הכלים, רק את התמידים בחרו להביא בנספח, לפני השראת השכינה, אפילו את הכתורת לא.
אולי אפשר לקרוא את זה כי יש שתי מערכות מקבילות, שיש את המערכת של הארון,
הנורה, והמזבח הקטורות, כשהם נורא קשורה לקטורות.
לא נספר, זאת אומרת, זה מערכת קטנה, וזה מערכת מקבילה שהיא שונה, וזה לא מערכת שהיא או נספר או עיקר. אפילו שתי מערכות מקבילות שצריכים להבין, יש לפה שקטורות
כזה כמו. אני מקבל, אבל בואו נוסיף עוד כמה נתונים, ואז נעשה סדר, כאילו מה עושים עם הנתונים. נתון נוסף הוא שאין רמז בפרשייה כאן לענן. נכון? כלום. המילה ענן לא נזכר, השען לא נזכר, כלום. זה נכון? מצד אחד יש קישור ליום הכיפורים, ביום הכיפורים הענן הכתורת כיסה את ה... כתוב הפסוק, וכיסה הענן הכתורת את הכפורת, ומה נאמר פה? נתת אותו לפני הפרוכת אשר אל ארון העדות לפני הכפורת. אתה חש שהכתורות בשני המקומות מדברות עם קשורות לכפורת, קשורות לכפורת, לעומת זאת, כאן לא נאמר שיש ענן. כאן הנביא של התניא כבר דיבר אתכם אתמול, לכן אני אקצר, נושא האפשרות שעניין הכתורת אולי איננו הענן שלא נזכר חוץ ביום הכיפורים, אלא אולי הריח, שבפרשיות הכתורת עצמם הריח לא נזכר למעט פעם אחת. איפה הוא נזכר? בפרשייה בשמות למד שמתארת את המצווה לעשות את הכתורת, ושם נאמר איש אשר יעשה חמוה להריח בה וניחת מימיו. אז הריח זה פעם יחידה שהוא נזכר במפורש במי שנאסר עליו לעשות כדי להריח בה. כנגד זה התורה יודעת לדבר המון על קורבנות שהם כולם
שהם
ריח ניחוח, ריח ניחוח, ריח ניחוח. לכאורה לא התורה רצתה שהכתורת יהיה לריח, היא הייתה מסוגלת לומר את זה לפחות פעם אחת, כן, כאילו הקורבנות כולם ריח ניחוח. כנגד זה בא אליאב ואומר, קראתי במילון של בן יהודה ובמאמרים שסוררו, שם גיליתי שהשורש קוף תת רש הוא בשפות שמיות לפי דעת המילונאים, הוא מתאר פעולה של העלאת ריח, ויות והוא מתאר פעולה של העלאת ריח, לכן הריח כלול בתוך השם. מתי צריך להגיד, מתי צריך להגיד שהוא ריח ניחוח? שמה אתה מקטיר?
קורבן שהוא לא
בשר. כשאתה מקטיר כתורת לא צריך להגיד, זה כמו להגיד אני מעלה ריח לריח, זה כאילו מוזר. הטענה המילונאית שלו, עכשיו זה לא מילונאית,
זה גם אני מעלה ריח,
רק שנייה, מה הריח? הריח הוא ריח ניחוח, תגיד לי.
אני רוצה לציין פה עוד שתי דברים.
כאילו, עכשיו הנתונים לדעתי הם כאלו, אני רוצה להגיד לכם קצת לעשות סדר. אני רוצה ברשותכם לעשות פה קצת סדר בנתונים. יש פה כמה וכמה פרשיות שלפי מיטב ההתרשמות שלי, ההתעסקות שלי בפרשיות, הן לא חד משמעיות. כלומר, יש פה כמה נתונים שקשה לי, לפעמים אני לומד ואני כאילו מרגיש שהמקורות כאילו לוקחים אותי לאיזה מקום מאוד מאוד ברור. כשאני קורא את הפרשיות כאן, אני מגלה שזה די ברור את מי לקשר למה, אבל יש המון שאלות פתוחות שהשאלה כאילו איך לסגור אותם או איך לקרוא אותם, הן לא חד משמעיות, ולכן זה לא מקרי שבין כל הרבנים המלומדים החכמים שכתבו בנושא הזה של כתורת התפתחו גישות כמעט הפוכות, גישות שונות. אני אפילו אגיד, זה לא מקרי בעיניי שזה קשור גם באסכולות רוחניות בכלל שהם קשורים בהם, ואני אפרט את הדברים. בסופו של דבר אני לא מסוגל לייצר פה אמירה חד משמעית ברורה, ובסופו של דבר אני יכול להציג את השאלות על הפרק, ובכל צומת אני לא יכול להגיד שאני מכריע כך ולא אחרת. לא חייבים אולי להכריע, אני מסכים, מקווה.
זה המון תפקידים,
נכון,
רואים גם בפירוש של
זה. אני אגיד לך מה הבעיה שלא מצליחים להכריע, אולי אי אפשר להכריע. אתה לא, קשה לך לייצר אמירה של משמעות, אמירה שתחווה אותה כשאתה מרגיש קושי להכריע. אבל אני יכול להגיד שעל הכתורת עצמה, על השאלות שאנחנו עוסקים בו, יש אין סוף מאמרים שרובם מהאסכולה שנקראת אסכולת הר עציון הרצוג. זה הרב סמט, הרב איתמר אלדר, הרב תמיר גונורט, הרב יוני גרוסמן, כולם מטובי המורים לתנ"ך שיש היום באסכולה הזאת. ראיתי במאמר של אורי ספרי שגם את יושי הם כוללים באסכולה הזאת.
הוא כותב שם למטה צריכים
שם שלא בערב. כן, בדיוק. יושי גם נחשב מהאסכולה הזאת, וזה לא מקרי. בואו נפרוס מיד כאילו לאיזה כיוון הם ניסו למשוך את זה. זה לא מקרי בכלל שהם הלכו לכיוון שהם הלכו, כי הוא נמצא עמוק בתפיסת העולם של בית המדרש שהם חלק ממנו. כלומר שהרב סמט לא לגמרי משם. למעט זאת, זה לא מקרי שחבור את הכתורת שהייתה בוטניה לפני כמה שנים, שאורי ספרי סיכם את פירותיה, הוא הלך בכיוון אחר לגמרי, כי התורה שהמאמר שלו מציג הוא יותר ברוח העולם הרוחני של בית המדרש פה. זה נראה בסופו של דבר שבית אולי לא חייבים להכריע, אבל צריך לדעת שיש פה כמה צמתים, בוא נקרא לזה, יש פה כמה צמתים שאתה יכול להגיד שאתה לא יודע לאיפה לנסוע, אתה יכול לבוא להחליט. בסופו של דבר ההכרעות מייצרות תמונה כמעט שונה לגמרי של כתורת. בוא נתחיל בקצרה לפרוס את הדברים. כן, בבקשה אברהם.
אני יכול להכריע שהכתורת רוצה את זה וזה וזה, מה הבעיה של
אתה יודע, אולי רב פנים היא גם וגם וגם, זה מחכלט יכול להיות.
אתה רואה בתנה שהיא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה.
אמרו,
זה
הכל הכל.
כן, בבקשה, קוטיאל, כן.
לא, איפה יכול...
אז בוא אני אסביר כאילו בעיניי, קודם כל את הצמתים או את השאלות, כן? צומת אחת...
מה נוגעים?
צומת אחת היא, תסביר לי מה המשמעות שהכתורת מובא כנספח לפרשיות המשכן. תסביר לי את זה, למה זה לא מובא בלב הפרשה? למה זה מובא רק אחרי החיתום כחלק מהדיבור? תסביר את זה, זאת שאלה אחת. תראו מיד, ההסברים כמעט הפוכים. שאלה שנייה היא, מה עניין הכתורת בכלל? האם עניין הכתורת הוא, כמו שכתוב ביום הכיפורים, ענן? או האם עניין הכתורת הוא אורח? אין זה עניין הכתורת, אני רוצה קצת להסביר יותר מה זה המשמעות שהוא אורח. אבל האם עניינו אורח? שאלה שלישית, האם כתורת של יום הכיפורים ושל כל השנה היא אותה כתורת, או שמה הם כתורות שוב, בלשון אברהם, מי אמר לך שכל הכתורת אותו דבר? אולי הכתורות האלה שונות. עכשיו הבחירה בכל אחת מהשאלות האלה בסופו של דבר מייצרות אמירות שונות לגמרי על מה זה כתורת בכלל, וממילא גם מה זה כתורת יום הכיפורים.
לא יודע על השאלה גם לפני, זה יכול לענות על השאלה לפני כן של בנשן מריח, יכול להיות שביום כיפור העניין זה השנה,
בשנה
השנה
אין בעיה. או בלשון אחרת, יכול להיות שאנחנו מכיוונו של אברהם, ולמה כתורת כל השנה היא שונה מכתורת של יום הכיפורים.
לא,
בו זמנית הוא הכל ביחד, הוא גם ענן וגם ריח. בסדר, יכול להיות. בסדר גמור. אדמין, אלו שלושת הצמתים המרכזיות. צומת אחת היא כאמור, למה הוא נספח? צומת שנייה היא ענן וריח. צומת שלישית, יום כיפור כל השנה, אותו דבר או שונה. ואני אתחיל במי שמשנתו סדורה בידו, שהוא הכותב הכי יסודי שאני מכיר היום בתחום הזה, הרב סמט. המאמר שלו נמצא גם בספר שלו העיוני פרשת שבוע, גם ב-VBM, מי שרוצה להיכנס לשם. הרב סמט ראשית מקשר לגמרי את כתורת יום הכיפורים עם כתורת כל השנה כולה. לדעתו של הרב סמט, הפסוקים שמדברים בשמות למד על לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת, אמרות לך תקרא אותו יחד עם יום הכיפורים. והוא התחיל מיום הכיפורים ואמר, היות ואני משוכנע שביקרת את זין כתורת יום הכיפורים הוא מסוך נועד לענן, לכן אומר הרב סמט, הוא אף פעם לא אומר לעניות דעתי, בסדר, מי שהיה בשיעורים שלו עם סימני קריאה שאי אפשר לחשוב אחרת, תראו מיד שאפשר לחשוב אחרת, כי הוא רק ראה חלק מהתמונה. בא הרב סמט ואומר, ברור שכל השנה כולה מטרתו גם מסוך, זו מטרתו, מטרתו מסוך. עכשיו היות הוא מטרתו מסוך, לכן הוא נספח. עכשיו אני פותר את הבעיה השנייה, למה הוא לא מובא כחלק אינטגרלי? כי הפרשיות המשכן במסגרתם, מה הן רוצות להביא לי? גלו. את ליבו של המשכן, והוא מרבה להאריך שם בכך שהמשכן כבר מופיע הרבה במדרשים, שהוא דומה לבית של אדם, זה ביתו של השם, ויש שם שולחן, יש שם מנורה, יש שם כיסא, מיטה, שזה אהרון, ששם השכינה נמצאת, כן? זה הכיסא של השכינה. מזבח הזהב לא שייך למערך הזה, אז למה צריך אותו? כדי לקיים ולא ימות. כלומר, היות ואנחנו רוצים את העבודה לכוון אותה כלפי קודש הקודשים, אבל היות וזה מסוכן, הקטורת נספחת, כי היא רסך הכל מאפשרת את כל השראת השכינה, אבל היא בעצמה לא, היא לא לב העניין.
ויש עוד סיבה שהמזבח הוא פשוט לא מעכב, שלא חייבים את המזבח.
זה עוד דרך להגיד שהוא לא חלק מכלי המשכן האינטגרליים, כי המטרה בעיקר היא מסוך. זה
אם מסבירים שהמזבח לא מעכב, אז לא חייבים להגיד שכאילו זה בגלל המסוך, אלא שמה שחשבו יכול להיות עדיין הריח, פשוט שהמזבח לא מעכב, ובגלל זה הוא כתוב במקום אחר.
מקבל. במסורה של דבר, אני מקווה שסיכמתי בצורה הוגנת את עקרי השיטה שלו, שכמו אני מסכם בשלושת הצמתים, עיקרו של הקטורת תמיד הוא ענן, יום הכיפורים וכל השנה המטרה היא מטרה אחידה, הוא נמצא לא במקום שלו, כי הוא רק מאפשר שהשכינה לא תשרוף את הכהנים, ועל כן היא סוג של נספח. זה הקטורת של הרב אלחנן סמט. מה שאני לא הבנתי, אמרתי קודם שקשה להכריע, דווקא יש לי קושיות. מה שלא הבנתי בדברים שלו זה שאלה אחת שמאוד מטרידה אותי בעיקר, והיא למה צריך שכתורת כל השנה תהיה כמו יום הכיפורים? הרי יש פרוכת, הרי ביום הכיפורים לא מצליח את הענן הזה
להסתיר,
כי הוא הולך מעבר לפרוכת. למה שלא נסתפק בפרוכת כל השנה כולה? למה זקוקים גם
לענן הזה? גם הכל הכי נכנסים את הדבר הקודש עצמו. הקודש עצמו הוא גם קדוש.
כלומר, אז הענן הזה מטרתו גם להסתיר את השולחן מהמנורה.
למרות שלא כתוב התוועדות שם, לא כתוב התוועדות שם, כתוב או התוועדות בארון או התוועדות על המזבח.
זה דבר קצת מוזר, אנחנו נלמד בעזרת השם, נתחיל ממחר את המשניות בתמיד. אתה יודע כמה כהנים נכנסו להקטיר את הכתורת? אחד. לא עובדה, לא עובדה, שובבים שם. זה נראה לי קצת משונה, הסיפור הזה, שאתה זקוק למיסוך, כשאתה לא נכנס לפני ולפני. כלומר, אני מבין שיום הכיפורים, אפשר לדבר על תורת המיסוך, כי אתה בא לפני ולפני, כל ההגנות קרסו. אבל מה כל השנה? דבר שני, ששימו לב, זה מאפיין את צורת הדיון שם, הוא מתעלם לגמרי מהכתורת של קורח ועדתו ונדב ואביו. זה לא חלק מהשיח.
למה?
שבכיוון הכללי הזה של הרב סם,
למה
הוא מתעלם? אתה יכול לשאול אותו בכלל רציון.
לא, למה זה לא קשור?
כי אני חוזר על השאלה ששאלתי קודם, אם אתה חושב שאצל קורח זה היה מיסוך, אצל אדם ואביו זה היה מיסוך, לא כל כך נראה, אבל הוא מתעלם מזה. עכשיו, מי שהולך בכיוון הכללי הזה של הרב סמט, זה גם יכול לראות את זה שם, הרב יוני גרוסמן, הרב תמיר, הרב איתמר אלדר הולך באותו כיוון. אמרתי קודם שיש פה תשתית רוחנית, יש בזה משהו ממה שאני חוויתי כתלמיד בהר עציון, שהאמונה היא שאתה לא מודד את התלמידים שלך לרצות להיכנס פנימה. כאילו, איפה מחפשים את הקדוש ברוך הוא? אותי לזמין לימדו בגמרא, בתפילה. אתה לא מייצר איזו אווירה של כיסופים לקשר ישיר. זה ממש לא נמצא בחינוך שקיבלתי. תארתי לכם קצת הרב עמיטל בשבוע שעבר, הוא ודאי לא דיבר איתנו אף פעם לחשוף לנבואה ולקישור ישיר. זה נראה לי לא מקרי שזה נמצא ב-VBM. זה מה אני מוכן לומר. אני עדיין חי בעידן שלא ידוע לי שיש נבואה. בסדר? אני וזה חריג פה, אני יודע. אני באמת חושב שעדיין צריך להקשיב לגמרא, שם אלוקים מדבר איתנו, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אבל אני יכול להגיד, אני די בודד פה בדבר הזה. שנה שעברה כשאנחנו לא קיבלנו על הנבואה, זו הייתה שאלת ראש הממשלה שלי.
הרב, אני לא חושב שהרבה
אומר לכם. הוא אומר גם וגם.
אני יכול רק לספר לך, אני לא יודע אם הוא על נבואה, אני יכול להגיד לך שיצא לי פעם שנה שעברה לדבר איתו על שוט מן השמיים. והוא אמר לי, ודאי שהשוט הזה הוא נורמטיבי לגמרי, כי גם לו יש דברים דומים. הוא מקבל תשובות כשהוא חולם את השיעורים הכלליים שלו, וזה. הרייבד שרוח הקודש יגע בבית מדרשנו, אתה יודע כמה המשכילים עשו ככה עם האצבע להסביר שהכוונה מטאפורית, כאילו היה לי הברקה. רבי, אין קורא, זה פשוטו, כמו שמור.
זה ברב קוק נראה.
כן, בסדר, זה אסכולות שיונקות ברב קוק וכו'. כן, אז אני רק אומר, זה כיוון אחד שהוא כולו כיוון המיסוך, תוכלו לקרוא את זה בכל המאמרים האלה. כנגד זה, אפשר גם לדבר בתורה אחרת. זה לא מקרה שמתניה דיבר אתכם אחרת אתמול. כי למה מתניה הלך לריח? כי הריח לא נועד בכלל למסך, הריח נועד לעשות דבר הפוך. מה הוא נועד לעשות? בואו נדבר קצת על חוש הריח שלנו, על הריח. עכשיו משהו, מאמר מוסגר על, 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 על ריח בכלל, אני אוהב מאוד לעשות דברים כאלה, לחבר אותו למקום בחיים. לנו לדעתי יש קושי ללמוד על קטורת, כי אנחנו לא רגילים להקטיר קטורת בבית ובחיים שלנו. לא יודע, אלה חבר'ה עם הנרגילות, אנחנו לא רגילים לדבר הזה. אבל קטורת צריך לדעת הוא דבר שהיה נוכח יום יום על שולחנם של בני אדם בתקופת חז"ל. הוא מתואר במשנה בברכות, כן?
מוגמר.
שלמה החברה הייתה מביאה אז הרבה קטורת? זו מסיבה מאוד פשוטה. למה בימי קדם בני אדם היו מאוד עסוקים בהפצת ריח טוב?
כי הם היו מסריחים.
נכון, פשוט מאוד. ההיגיינה הייתה מאוד מאוד נמוכה. תחשבו על חברה שאין לה דיאודורנט, שאנשים לא בהכרח מתקלחים כל יום, שהרצפה מטונפת, שיש ריחות שאני לא יודע מה. נכון? יפה אמרתם. תחשבו על זה, על מקום לא נקי. אז מביאים אנטי סירחון ריח. איפה היום בבתים נמצא ריח? בדרך כלל בחדר אחד בשירותים. זה חדר שמטבעו נועד לפעילות אנושית שמפיצה ריחות רעים, מביאים כנגדם ריחות טובים. הריח צריך, והרב סמט כותב את זה במאמר, הרב סמט אומר גם המוגמר מתי מביאים אותו לשולחן?
בסוף האוכל.
למה בסוף האוכל? יש לכלוך גם, כן, כאילו אוכל הולך עם לאכול טוב, גם הולך עם להתלכלך, יש את המוגמר, כאילו, זה כאילו סוג של after party, כך הוא מדיבר. אנחנו, מאוד קשה לנו להבין את נושא הריח, כי אנחנו לא רגילים לו. אבל צריך לדעת שבימי קדם זה דבר טבעי, שיש ריח, יש פה ספר מדהים של זוהר אמר, בשם ספר הקטורת, שעשה פה מחקר גם, ניסה לזהות את כל סממני הקטורת, ובתוך זה יש פה גם בהתחלה הוא מדבר על מקטרי קטורת בכלל, שהוא הביא תמונות.
אחרי
שהוא מביא תשובה
שציפורת זה ציפורת ולא ציפורת
שהוא... אני לא יודע, אני אומר לך בכנות שלא הספקתי עוד לקרוא את החלק של ה... אבל הנה, תסתכלו, מקטרי קטורת מיהודי תימן, הוא אפילו יש תמונה שלו מעלה קטורת, מישהו צילם אותו שם בספר, אז יכולים להעביר ביניכם. לא, אנחנו לא רגילים לדבר הזה. עכשיו, כשאני חושב על הריח שמתניה דיבר איתכם אתמול, איך מתניה הסביר לכם שאני רוצה ריח? למה התורה תתאר כנספח שאני בפנים על המזבח שם ריח ולתאר שהוא מול ארון העדות? אז זה מסיבה מאוד פשוטה, אני חושב. מה, איך מתניה הסביר את זה אתמול? למה שאני אעלה ריח לפני השם? למה? אוקיי. אז אני אגיד לכם מה אני אמר לדעת הקדמונים, ואני אציע הצעה שאולי משתלבת בדבריהם, אבל לפחות שמדבר אליי, אם הולכים בכיוון הריח. ובשם הקדמונים מופיע שני דברים. ראשית, מופיע ברמב"ם במורה, בחלק ג' פרק ממאי, ברמב"ם מופיע שהסיבה שהקטירו קטורת זה כי היה ריח רע מהקורבנות, והיה צריך קטורת לעשות ריח טוב. זה הרמב"ם, זה מתאר אוויר לפי הרמב"ם. לי מאוד מאוד קשה להתחבר.
למה? למה לדף והחיור?
היום יהיה כזה.
למה?
יפה. לי קשה מאוד להתחבר לזה רוחנית, אבל זה כתוב ברמב״ם. אצל פילון, מי שקצת מכיר את להבדיל מהרמב״ם, אצל פילון מופיע כי הריח הוא מופשט. בלשון חז"ל, כל מראה וריח אין בו מעילה. למה? כי זה דברים שאין בהם ממש. ככה הפילון מדבר, זה קשור באיזה כמיעה לעבודת השם יותר מופשטת. אני אתמול שמעתי ממתניה, הוא אמר לי, וגם זוהר אמר פה, מביא מדרשים שמדברים על כך, שהקטורת באה כאילו להשלים את חוש הריח, שאדם הראשון בגן עדן הרי חטא בחוש המראה או בחוש המישוש. מתניה דיבר איתי על כך שהמנורה עוסקת
בחוש. למה חטא בחוש המישוש?
כתוב שהוא מראה, הוא טבע לו לעיניים, חוש הטעם, והוא לא חטא בחוש הריח. אז לכן יש משהו בחוש הריח שהוא טהור יותר. מתניה דיבר איתי איך השולחן בחוש הטעם, איך השולחן, איך המנורה. אני רוצה להציע משהו אחר שלי נראה כקשור בתכונה שתיארתי קודם, שהריח יש לו תכונה להתפשט. הוא באמת מופשט, ולכן מה הוא יכול לעשות? ללכת מעבר למקום שלו. לריח יש יכולת ללכת מעבר למקום שלו. אני רוצה לחזור להערות של הרב סמט ופשוט להפוך אותם לגמרי. אנחנו רוצים תמיד להגיע לקודש הקודשים. אוריה, אני עכשיו חוזר אליך. אנחנו רוצים להגיע לקודש הקודשים, רק מה? אי אפשר להגיע לשם. כי אל יבוא וחולט אל הקודש, ולא ימות. ולכן מה אנחנו בעצם עושים? עומדים מחוץ עלו, ושואלים את עצמנו איך נגיע אליו.
פלורסן
אמר את זה אתמול, יפה.
תחליף למילה הקודש.
כן, עכשיו, אני אקח לכם דוגמה, אולי גם את זה פלורסן אמר אתמול. התפילה. אנחנו מכוונים, מי שעומד בחוץ לארץ מכוון כנגד ארץ ישראל. מי שעומד בארץ ישראל מכוון כנגד המקדש. מי שעומד במקדש מכוון כנגד בארץ ישראל כנגד ירושלים. יש כנגד הר הבית. לא, גם המקדש כנגד הקודשים. אתה מדבר הזכיר אתמול? לא. אבל זה דבר מאוד דומה ברעיון. ברמב"ם בספר המצוות, במצוות עשה, מופיע שהתפילה בעצם אמורה להיות במקדש. זה גם יש איזו סיבה ברורה. אני אומר את זה בזיקה לחי באלול, בלי לפגוע. לחי באלול, הייתי אומר, מעצימים את התחושה שבלא כל הארץ כבודו. שלט אתר פנוי, הנה. וכשאתה הולך למקורות חז"ל, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום מאוד מסוים אצל חז"ל. איפה הוא נמצא? במקדש. ולכן אם אתה רוצה להתפלל לפני השם, איפה כדאי להיות? במקדש. זה, יש גם מקורות פשוטים בחז"ל שמתארים איך אנשים בזמן הבית כשרצו להתפלל הלכו למקדש, כמו נקדימון בן גוריון עם הסיפור שמופיע בכל סוף חכמנו עם ה-12 עינות מים שהוא לוקח מהגוי והגשם לא יורד, אז איפה הוא הולך? הולך למקדש. עכשיו פיזית לא כל אדם יכול להיות במקדש, ולכן אתה עומד כנגד המקדש, וזה אתה מחווית התודעה שלך כלפי המקדש. כן, הייתי אומר, מי שעומד בחוץ לארץ, לא רק בעיה טכנית שהוא לא יודע מה נמצא דיש למקדש, אלא הוא באמת לא יכול ללכת ישר למקדש, הוא צריך ללכת קודם לארץ ישראל. מארץ ישראל אתה יכול ללכת, אתה לא יכול ישר ללכת מניו יורק לבית המקדש, צריך
יכול גם
לחבל ליבו, נכון, אבל ביסודו של דבר מה שהמודל שעולה שם, סליחה, הוא שאתה פיזית אולי לא נמצא במקום, אתה יכול לחבל את לבך כנגדו. עכשיו, אולי הפסוקים של הקטורת, מה שהם באמת מתארים הוא לא מסוך, כי זה מסוכן לנהל את המקדש ללא מסוך, כי אז כולנו נמות וכו'. אבל הוא מתאר בעצם דבר אחר. והדבר הזה הוא שאנחנו בעצם שואפים כל השנה כולה להגיע פנימה, רק שיש הפרוכת. קודם הזכרתי כמעין דבר שמטריד אותי בתורה של הרב סמד, זה יש פה פרוכת, למה צריך את המיסוך הזה? אז אני רוצה להציע ברוח דברי מתניה, שאכן באמת, אם עיקר הדבר הוא הריח, שבאמת הפרוכת מספיקה בשביל לשוחח. לא צריך עוד מיסוכים. אלא שהכתורת בכל השנה כולה היא נועדה לדבר אחר. היא נועדה להביא אותי לקודש פנימה בעצם בלי להיכנס. עכשיו, מי יכול לעשות דבר כזה? מי יודע לעבור מחיצות? מי יודע לעבור גבולות? מי גדר הפרדה לא תחסום אותו? ריח וציפורים, אבל הריח. הריח לא נעצר, ואז הריח אולי הוא מנגנון שאנחנו לפני השם, אנחנו מתקשרים אליו. במובן הזה, הוא ימחזור רגע למחתות של קורח ועדתו, למה אולי מכל הקורבנות, הקטורת הוא סוג של סממן שבאמצעותו עושים עבודת השם יותר אינטימית, יותר פנימית. אז אולי הוא בחלקו קשור גם לתכונה הזאת שהוא יודע להתפשט, ולכן בתורמו הוא מתפקד. כי מקשר בין המקום שבו אני נמצא לבין מקום שהוא, או ישות, מישהו שהוא מעבר לי, לאלוקות. גם המזבח, הרב ראם הרבה מדבר על זה, שעיקר המזבח הוא לא מקום פונקציונלי רק להקריב עליו קורבנות, אלא המזבח נועד להיות מקשר בין התחתונים לבין העליונים. רואים את זה מאוד יפה באברהם אבינו, שהוא בונה מזבח כשהוא נכנס לארץ, לא מתואר שהוא יקריב משהו, אלא יותר המזבח היה מן הצבא דגל, מן הכרזה על הקישור לעליונים. עכשיו אולי עניין הקטורת, אם נחזור לרעיון שקטורת הוא קשור בריח, הוא נועד שאנחנו לא יכולים להתכנס, אבל מה אנחנו יכולים באמצעות הריח? לשלוח איזה שדר, איזה אמירה, להתכנס פנימה. עכשיו מה מיוחד ביום הכיפורים? שמה אנחנו עושים ביום הכיפורים? שהוא יכול להיכנס פנימה בעצמו. אלא שכאן, בדיוק, כאן מתעורר את הצומת של מה העניין שהוא נכנס פנימה עם הקטורת. אם אני אומר שהוא נכנס פנימה, הוא עושה אותה פעולה, ובמאמר של שפוי, תוכלו לקרוא, של אורי, כן? הוא רוצה גם את יום הכיפורים לבאר ברוח הקטורת, הוא שותף לרב סמד בתפיסת עולם שהקטורות דומות. רק שמה עשה הרב סמט? תראו את העבודה הפוכה. הרב סמט אמר, יום כיפור זה ניסוך, אני החלטתי פשוטו של מקרא, כל השנה הניסוך. בא אורי ואמר, מה פתאום? קראתי את הכתורת בכל מקום, לא ראיתי ניסוך, כאילו כמה פשוט של אורי, תקראו. מה עם קורח? קורח זה ניסוך, מה עם ידה ואביוז זה ניסוך, מה עם פה זה נראה לי ריח, הוא לא נבהל מזה שהריח לא כתוב, כי הוא, מה שאליהו אמר, הוא כותב את זה מפורש, כי כתורת בעצמה פירושה ריח. אם כל השנה כולה משמעות הכתורת הוא ריח, אז אורי ספרי אומר, גם ביום הכיפורים. אני קצת פחות חד משמעי ממנו רק בנקודה הזו, אני יותר קוסם לי הדברים של אורי, שתבינו, זה לא מקרה שנוצר בוטניאל, זה לא בעצם האמירה שאפשר להיכנס פנימה, ותבינו עוד יותר, אם התורה הזאת מדברת על לבכם, לא רק מי שפיזית נכנס פנימה שהוא אדם אחד, ואפשר לעמוד בחוץ ועדיין ניכנס פנימה, כי אפשר לעבוד עם הכלים של הרב רב אברמון, אפשר לעבוד עם
כוח
המדבר, כן?
שעובד בתוך קודשי הקודשים,
בגלל זה גם צריך
לפתור על יום כיפור. יש אפשרות בעצם להגיע, כמו בניגוד לתורה שאומרת, כשאני לא אוהב, לא, זה מאפשר לי להיכנס בלי להיכנס. שאלה רק, אני שואל, האם באמת השכנוע שביום הכיפורים זה גם בדיוק אותו דבר, רק שאת זה עושים מבפנים, הוא נכון מסיבה פשוטה, הפסוקים מדברים מפורש ביום הכיפורים על ענן, ושנית, אם זה מדבר על לבכם שהריח נועד ללכת למרחוק, אני נמצא במקום עצמו, אני באמת פחות זקוק ל...
לא, לא נכון, כי עדיין ביום כיפור אתה חושב שאתה...
אתה רוצה להגיע למעלה.
גם, ואם הוא נמצא בתוך בית קודש הקודשים, מכוון ליבו כנגד הכפורת, אתה עדיין יש את ה... אתה עדיין לא נמצא בה.
כל מקרה, זאת שאלה שכל אחד ישאל את עצמו ויכריע לעצמו. כן, יקותיאל, בבקשה, אני רוצה פשוט גדול בזמן, בסדר? שיהיה נס גדול, אני כבר
בלימן. לגבי מה שהרב עושה, אני חושב שמה שכבר אמרת זה הכל. כל הוא עובר. אני רוצה להעביר שדר, אני מעביר בכל. מה שהרב עושה זה שאני גם שולח אותו והוא גם נשאר, שהוא מקשר. שזה לא אמרת, אבל...
מצוין. תדעו לכם שחלק גדול מהשאלות האלה שאלו פה היום, הם יעלו תוך כדי עיון גם בפרטים ההלכתיים ובעיקר בניתוחים השונים שכבר נעשו למחלוקת הפרושים והצדוקים. כי כבר רגל אחת אני אומר, הדרך הפשוטה ביותר להסביר, אני צריך לבדוק את זה יותר טוב, מי ששם בחוץ יותר, איזה תפיסה יש לו?
ניסוך.
של ניסוך, שאני לא אראה. לעומת זאת, הפרושים ששמים בפנים, יש פה אולי יותר צליל של מה אני רוצה לעשות, להעלות את השכינה. בסדר, בעזרת השם מחר אנחנו נתחיל לעיין במשניות פשוט של הכתורת במסכת תמיד, מסכת יומא, קצת מדרשי תנאים.
רב, אפשר לשאול על השיעור?